אנחנו היום נמצאים ביום מיוחד, יום הושענא רבה, או יותר נכון ערב הושענא רבה, וצריך קצת להתבונן בתוכן של היום הזה, על פי דברי חז"ל, על פי מה שמקובל בעם ישראל, שהיסודות של היום הזה הם כבר קדומים ועתיקים, עד כדי כך שהגמרא מדברת על מנהג מתקופת הנביאים שהיה. זאת אומרת, הגמרא זה מי בית שני, נביאים זה עוד קודם לכן, ודאי מדברים על הנביאים הראשונים, אני חושב שזה הכוונה, שהנהיגו מנהגים שקשורים לערבות, לערבות ולהקפות של המזבח שקשורים ליום הזה. שדבר הזה הוא קצת, בפשטות, קצת תמוע, למה ראו ועל מה ראו לעשות את העניין הזה של ההקפות דווקא בתאריך הזה. ולאחר מכן הייתי רוצה לפתח איזושהי נקודת התבוננות סביב ארבעת המינים. אז זה מה שאני קצת רוצה לעשות. אז אולי נתחיל באמת בשאלה, מה העניין הזה שביום הזה יש לנו שני אלמנטים מרכזיים. א', ריבוי בתפילות ובקשות, זה מובא בהלכה, שזה היום שמרבים בו בתפילות, מחר בתפילת שחרית יהיה לנו מזמורים של שבת, למעט נשמת כל חי שלא מוסיפים, אבל יש ריבוי תפילות, היא בפתיחת ארון הקודש, מורים 13 מידות, ובתפילה עצמה, בהושענות, מתפללים עוד ועוד ועוד ועוד, זה דבר אחד. דבר שני, מצווה מיוחדת שקשורה דווקא לערבה. ובינינו, אם היו שואלים אותנו, אנחנו היינו אומרים יום אתרוגים, היינו עושים ביחד מצוות ערכת אתרוגים, הרבה יותר נחמד מלחבות ערבות, או מצוות, לא יודע מה, מצוות התבוננות בהדס. מה ראו דווקא לקחת את הערבה, שאנחנו יודעים שזה מבין ארבעת המינים, זה נקרא לזה אולי הפחות קלאסה בין ארבעת המינים, דווקא מערבה, ולעשות כזה טקס וכזה אפקטים, וכולם לוקחים להם חמישה בדים של ערבות, וחובטים אותם, ומה זה העניין הזה? אז קודם כל, כדי לענות על השאלה הזאת, הייתי באמת רוצה שקצת נרחיב את הדיבור על הערבה. על פי כמובן, על פי דברים שמקובלים, שאנחנו יודעים שחז"ל דיברו בזה. והאנלוגיה שחז"ל מקבילים לנו, היא קודם כל את ארבעת המינים לאיזשהו מטאפורה, איזשהו דימויים ביחס לעם ישראל. עכשיו, אני רוצה כדי שלא ניפול בפח, אלא נתבונן על זה יותר בעומק, אנחנו קודם כל נמנה אותם כביכול מבחוץ, ואחר כך אנחנו נראה שהחלוקה, נכון שמבחינה כאילו מתמטית, מבחינה אנליטית, החלוקה היא לכאורה די ברורה. אבל תמיד העולם שלנו הרבה יותר מורכב ממה שנקרא לנייר. כשאנחנו באים לראות איך הדברים מתיישמים במציאות, הקושי הוא הרבה יותר גדול. אז בואו נתחיל. דבר ראשון לגבי האתרוג, האתרוג חז"ל מוסרים לנו, זה פה זה מובא במדרש, זה מובא גם במקומות אחרים, פרי עץ הדר, אלו ישראל. מה זה, מה הוא מדמה, איזה חלק? אתרוג זה, מה אתרוג זה? יש בו טעם ויש בו ריח. כך ישראל, יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים. הם אנשים מיוחדים שיש אצלם שלמות, גם מבחינת, נקרא לזה, התודעה, גם מבחינת הרציונל, גם מבחינת העקרונות, גם מבחינת עולם הערכים. מצד שני, אין פער בין הרמה שאותה הם מצהירים עליה לבין הרמה שאותה הם חיים. זה אנשים נדירים מאוד. כפות מרים, יש גם את השכבה הזאת, זה כנגד התמר. מה התמרה הזו יש בו טעם? פרי התמר יש לו טעם ואין בו ריח. כך הם ישראל, יש בהם שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים. זה דבר שאני, שלמדתי את זה, לא הבנתי. מה, לכאורה איך יכול להיות? איך יכול להיות אדם? נגיד, מילא נגיד אם היה לשון המדרש כתוב מצוות, אז הייתי יכול עוד לעשות ככה פלפולים ולהגיד, אדם שיש בו תורה, אבל איך יכול להיות? אדם ישראל שיש בו תורה, אבל אין בו מעשים טובים, הכוונה, לא מצוות, אפילו מעשים טובים, איך זה יכול להיות? אז כרגע אני שם את זה בתור שאלה. אותו כנ"ל אני גם שואל לגבי ההדס. ההדס, זה דווקא דבר שאני יחסית יותר יכול להבין. מה הדס? יש בו ריח ואין בו טעם, כן, להדס אין גם איזשהו פרי. כך ישראל יש בהם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה. כן? לכאורה הייתי אומר בפשטות, בהתבוננות בעם ישראל, זה החבר'ה הכי רבים. שיש בהם, יש בהם מעשים טובים, מן הסתם זה גם כולל מצוות, מן הסתם זה גם כולל סתם מעשים טובים, מן הסתם זה גם כולל גמילות חסד, אבל אין בהם תורה, אין בהם תורה לאו דווקא במובן הלמדני, אלא במובן שלא כל מה שהם עושים, הם עושים אותו מתוך איזושהי התבוננות, מתוך איזושהי תיאוריה, מתוך איזשהו... הם עושים אותו כי ככה הם חיים, אנשים חיים. והשכבה האחרונה, שזה גם כן הרי קשה לי מאוד להבין, זה הערבה. מה זה הערבה? הערבה זו אין בה טעם ואין בה ריח. כך ישראל, יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. וגם פה, על מי מדובר פה? על אנשים שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים, שתורה זה במובן הרחב כפי שאני הסברתי. זה לאו דווקא במובן שהוא יודע לצטט מה כתוב בספר הזה או מה כתוב בספר הזה. אין בהם תורה, הכוונה שהם מנוערים מתורה, לא קשורים לזה, ואין בהם גם מעשים טובים. במובן הזה זה גם לא מעניין אותם, במובן שאם זה אין נקרא, אז הם גם מצפצפים ודורכים על זה. כמה יש כאלה, לא כי עכשיו לא היה לו כוח, כי הוא בא מאוחר מעבודה, או כי לא יודע מה, או מישהו קף אותו, או יצבן אותו, או לא יודע מה, או איזה פקיד התחצף אליו, סתם, אלא אחד שהוא ממש בהגדרה מצפצף ולא מעניין אותו. גם ישראל אין הרבה כאלה אנשים. אבל בכל זאת, אומר כתוב, לאבדה אני אפשר, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, יוקשרו כולם אגודה אחת, ואין מחפרים אלו על אלו. יש לנו דבר מעניין, וזה היסוד הזה של סוכה. או בכלל, מי הראשון שעושה סוכות? איפה אנחנו בוקשים פעם ראשונה בתורה את הביטוי סוכות? יעקב אבינו. יעקב אבינו שהוא חוזר מלבן, הון? ולמקנה הוא עשה סוכות. נכון? עכשיו זה דבר מעניין. סוכה זה איזושהי, אנחנו יודעים, על פי הגדרה הלכתית, היא צריכה להיות דירת ארעי. דירת ארעי זה מורכב, נכון? נכון, אנחנו יודעים, יש את הבדיחה בימי הטורקים, שאין דבר יותר קבוע מדירת ארעי. אבל אף על פי כן, בדירת ארעי יש סתירה מינהו ויש סתירה פנימית. כי אם זה דירה, אז זה צריך להיות ראוי לדירה. אם זה ראוי לדירה, איך זה ארעי? נכון? אלא מה? סוכה זה בעצם תהליך. אנחנו יודעים, חזר מדברים על שלושה אבות. אברהם קורא לבית המקדש הר. הר השם ייראה. נכון? יצחק הוא יוצא השדה להתפלל. אז השדה, חזר אומרים, הכוונה להר הבית. ראה ריח בני כריח שדה אשר ברוך הוא השם. יצחק הוא כנגד שדה. ויעקב הוא אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. יעקב זה כבר בית. אז יש לנו רצף. מתחילים בהר, עוברים לשדה, ואחר כך פוגשים בית. עכשיו אני רוצה לטעון שגם בית, אומרים, רומא לא נבנתה ביום אחד. בית זה לא, יום אחד אתה קם, יש בית, קודם כל יש לו יסודות, לפני יסודות, יש לו אדריכל, יש לו היתרי בנייה, אם נותנים כמובן, יש לו יסודות, יש לו בלוקים, יש לו גבולות מגרש, יש לו הרבה דברים, יש לו גם חריגות לפעמים, בית זה בית, אבל לפני כן יש שלד, ובשלד יש כמה שלבים עד שהוא נכנס להיות ראוי למגורים. אז ככה גם, סוכה זה איזה מעין הדרכת מעבר שחייבים לעבור בה, אבל אי אפשר להישאר בה. לכן אתם יודעים שבשמיני עצרת, אני שמחת תורה, אסור להיכנס לסוכה. זה לא אדם, תשמע, היה לי כזה בריזה בסוכה, מתאים, בוא נפתח שולחן בסוכה, נמאס לי לשבת בבית, לא. ההדרכה היא, אתה אסור לך לשבת בסוכה עכשיו, אתה חייב לחזור הביתה. למה? כי התורה לא... הסוכה זה כאילו יש בה גם אלמנט של גלות. אלמנט של גלות, אנחנו גולים. עכשיו, למה תקנו את זה דווקא בסוכות? זה מאותה סיבה שתקנו את קהלת. כי בימי חזל זה חג האסיף, האדם מביא הביתה את כל הבוכתה של כל האוצרות, הוא מבסוט, רם לבבך, אז קוראים לו שנינו, קוראים לו את קהלת, שידע רבנו, סוף דבר הכל נשמע, את אלוהים יראה, את יצא לשמור, כי זה כל האדם, לא הכסף ולא הזהב ולא העושר, זה מה שבאמת הופך אותך לבעל ערך, אלא האלמנט הפנימי שלך, של מי אתה באמת, העירת שמיים שלך. דבר שני, תשמע, נכון שאתה בוטח במבצר שלך, בתירה שבנית לך, תשמע, יש משהו יותר יציב מזה, זה נקרא צילה דאמנותה, צילה אמונה. אתה הולך לאיזה מקום, הרי, אפילו אין דפנות, יש שלושה חוטים, אין דופן, זה לבוד, דין לבוד, שלושה חוטים אתה מקיף, זהו, זה בית, יש פה קיר, ויש פה מבחן של האדם, האם באמת הוא ירגיש במקום כזה בטוח, כן או לא? לכן, גם הסוכה וגם ארבעת המינים, הרעיון שלהם הוא להרגיל אותנו להתבונן קצת יותר לעומק מהמציאות שאנחנו רגילים לחיות אותה במהלך השנה כולה. וזה מתוך ההבנה שאם תחילת השנה היא תהיה באמת מתוך מקום פנימי ועמוק שכזה, גם האתגרים שנכונים במהלך השנה, אדם יוכל לצלוח אותם. לכן אני רוצה לחזור לארבעת המינים. הרעיון ההלכתי בארבעת המינים, בשונה נגיד מתפילין. תפילין זה שתי מצוות. יש תפילין של יד ויש תפילין של ראש, והם שתי מצוות. לכן האשכנזים מברכים בנפרד שתי ברכות. ברכה אחת על יד להניח תפילין, ועל הראש על מצוות תפילין. אבל בגלל שזה ספק ברכות, כי זה, הספרדים באמת לא מברכים על הראש, נכון? רק על היד? על הראש לא מברכים. האשכנזים, למרות שמברכים על הראש, מיד הם אומרים, אחרי שמברכים על הראש, אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם, אומרים, כשהם אומרים ששמיים לבטלה, אז מיד אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם. זאת אומרת, הם מצד אחד מברכים, מצד שני הם חוששים לשיטה שאולי הברכה מיותרת. אבל, למעשה, זה שתי מצוות. ולכן, אדם שלא יודע מה, לא עלינו, אין לו תפילין של יד, או אין לו תפילין של ראש. אז מה יעשה? יגיד, לא, בגלל שאין לי תפילין של ראש, אני לא מניח, לא, יניח רק של יד, או יניח רק של ראש. הם לא מעכבות אחת השנייה. לעומת זאת, ארבעת המינים, אם אין לי, מה אין לי? ערבה. אין לי ערבה. אז מה יגיד, אין דבר, נביא עוד הדס, יאללה, תפנק אותי בעוד אתרוג. ופתאום, שום דבר לא שווה כלום, לא יכול לברך. למה? כי בארבעת המינים, הגדר הוא שאתה לוקח ארבעה מינים, נקודה. זה שונה מתפילין. למה בתפילין יש ארבע פרשיות? אבל זה שונה קצת. כן? למה? כי ארבעת המינים, אנחנו, המצווה של התורה הייתה שאתה לוקח ולקחתם לכם נקודתיים, ואז מפרטים פרי הצדה, כפות מרים, ענף לצרבות, ערבי נחל, זה הגדר. ואם אין לך אחד מהם, אז אתה אנוס, אנוס, לא יכול לברך. אתה יכול לעשות כאילו, אתה יכול לשחק בנדמה לי, אתה יכול לעשות זכר לארבעת המינים, אבל אתה לא יכול לברך, מה לעשות? צר לנו. לכן, זה מרגיל אותנו לענבה. שאני אומרת, שמע, אני כזה טבע, אז איזה אתרוג יפה אני, איזה זה, איזה זה. שמע, חבוב, אם אין לך פה ערבה אחת, כל הדווינים לא שווה שום דבר. אותו דבר עם ההדס, אותו דבר עם הלולב, כולם צריכים אחד את השני. אין מה שאמר פעם, לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים ליד השני. זה הרעיון.
זה מדרש שאומר
שבנה רשע
אחד
בבניין, אז זה גמרא במסכת כריתות, שמדברת על סמני הקטורת. סמני הקטורת היה להם ריחות מאוד חזקים. עד כדי כך שאומרים במשנה מובא שהיו עושים את הקטורת, אפילו עיזים שהיו עומדים בריחו היו מתעדשות. היה כזה סניפה, ככה דקה מן הדקה, ככה טוב, ממלא את כל הריח, ככה ריח טוב. והיה שם סמן אחד חריף מאוד, שנקרא לו חלבנה. שהחלבנה, הריח שלה הוא מאוד רע, באופן אי אפשר לסבול אותו, אבל מה? הוא עושה התפשטות, הוא נותן את האפקט של התעופה ככה. אתם יודעים בכל כיתה שיש את החנונים האלה, ויש אחד ככה שהוא ככה הפיקנטריה, שהמורים תמיד יש להם איתם, כן? יש להם תמיד אינטראקציה עם הבחוץ שכזה. עכשיו, אם כל הכיתה תהיה ככה, זה יהיה בלתי נסבל. אבל אוי ואבוי לכיתה שאין בה חבר'ה כאלה, כי עד רבה, כל התשובות הכי יפות של המורה, כל החוכמות הכי נפלאות של המורה, זה דווקא בתשובה להתגרויות כביכול של אותו תלמיד שמנסה למשוך אותו, יאללה, בוא נבדוק את הגבול. נכון? אז זה הרעיון בערבה. עכשיו, נלך רגע קצת יותר, נכנס קצת יותר לעומק. יש כמה צורות ללמוד את המדרש הזה. אמרנו מדרש שהוא כאילו, יענו, יש פה איזה בוחן סוציולוגי כזה, כן? כאילו, איך נקטלג אנשים? הנה, יש לנו קריטריונים, יש לנו סימבולים, יש לנו סמלים. יש לנו אתרוג, הדס, לולב וערבה. עכשיו מה? אם אני לומד ככה מדרש, בטח אם אני מלמד מדרש כזה בציבור, יש לי סכנה. מה הסכנה? הסכנה הוא שהקהל חושב, שמע, עכשיו, מה הוא מתכוון? הוא מתכוון להגיד שאני אתרוג, שאני לולב, שאני הדס, כאילו אני מיד נכנס על תקן המטיף, כאילו, אתם מבינים? אני, לכן זה לא טוב. זה לא טוב בכלל, מבחינה חינוכית, גם אם אתה בבית. אותו דבר, תכף תראו, כנגד ארבעה בנים, כולם מכירים את ההתלבטות המפורסמת, שמגיע ליל הסדר, וצריך, כנגד ארבעה בנים, אז תמיד האבא צריך לקרוא את הרשע, כי אף אחד מה הוא יגיד לצדיק שלו, בוא בוא, תתחפש לרשע, ואם הוא ייתן לרשע, אז מה האבא, אתה אומר שאני רשע? אז האבא תמיד הוא הרשע, יפתור את הדילמה. עכשיו מה שאני רוצה להגיד, דרך אחרת, שתמנע מאיתנו ליפול למקום הזה של ה... הנה, אתה כזה, ואתה כזה, ואתה כזה, ואתה כזה. ויש כמה דרכים לעשות את זה. הדרך האחת היא קודם כל להבין, כמו שאמרתי בהתחלה, אני בכלל, אני לא מדבר על השם, אני מספר לכם סיפור, שום סיפור. כמו, יש בארץ רחוקה, היו ארבעה מינים. עכשיו, כל אחד, באופן טבעי, מזדהה עם אחת הדמויות, כמו שמספרים סיפור. כל אחד מזדהה עם אחת הדמויות. בגלל כל מיני סיבות, יש אחד בגלל שהוא גדל במקום שהיו שם דקלים, אז הוא אוהב את הלולב, אחד מאז שהוא זוכר את עצמו, עם אבא שלו מסתכל על האתרוג ומראה, אז הוא עושה את אתרוג כל אחד, ואחד זוכר את עצמו איזה מגניב זה לדפוק על הרצפה עם הערבות, אז הוא מת על הערבות, כל אחד, והעניין שלו. זה דבר אחד. דבר שני שאפשר לעשות, ומה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה להבין איזושהי נקודה. מי אמר שה... ההבנה של המדרש, שהמדרש מדבר בכלל על מציאות עכשיו. אולי אפשר לומר, ויש כאלה שאומרים את זה, אגב, שזה בכלל מדובר על דור. יש דור שכל הדור אתרוג. יש דור, כל הדור הדס. יש דור שכל הדור לולב, ויש דור שכל הדור ערבה. כלומר, יש דורות ראשונים שאפשר להגיד שהם באמת, היה בהם טעם, היה בהם ריח. אומרים בסליחות, אנשי אמנה עבדו, באים, נכון? גיבורים, עמוד פרד, נכון? יש דורות שהם היו אתרוגים, שאצלם היה, אצלם כן היה כן, ולא היה לא, ואמת הייתה אמת, ושקר היה שקר, ולא היה, היום יש מיתויים מעניינים, כן? לא היה, לא שיקרתי, אני רק שיניתי מפני השלום. אני רק, כן, אני ייפיתי את התמונה, דברים כאלה שאנחנו, אני מדבר על עצמי, לא אתם כמובן, אבל זאת אומרת, יש דורות שבהן היה המציאות הרבה יותר ברורה. אז הדורות האלה, כל הדור מכונה אתרוג. יש דורות אחרים, שוואלה, תשמע, לא היו כאלה, נקרא לזה קליברי, אבל תשמע, בכל זאת, הם ראו בבית, הם ראו את הסבא היה, ראו את הזה, אז הם היה להם ריח טוב, לא היו מעשים חזקים, אבל תשמע, היה להם אהבת תורה, היה להם רצון, הם רצו מאוד, עם זה. ויש דורות אחרת קצת, שזה וכו' וכו'. ואז במסגרת זו, אם לומדים ככה את המדרש, זה הרבה יותר קל להתחבר, למה? כי אף אחד לא מרגיש מאוים אישית. הרבה יותר קל להתחבר ככה למדרש. כי אני לא מדבר עליך ולא עליך, אנחנו מדברים על כולנו עכשיו בסירה אחת. נכון? אלא מה? אם נסבך את זה יותר, אפשר גם לומר שגם בדורות של אתרוגים, היה שם אתרוגים, לולבים, הדסים וערבות, נכון? בכל דור ודור. יש אתרוג שבערבה, הדס שבערבה, לולב שבערבה וערבה שבערבה. אבל זה כבר תחכום יתר, לא ניכנס שם. נגיד, ברמה הפשוטה, אפשר לומר כך. מה עוד אפשר לעשות? זה הדבר שבעיניי הוא הכי יפה. כי מה הסכנה במה שעשיתי עכשיו? שאדם אומר, תשמע, אז עבוד לי. אם הייתי נולד, כן? אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. אם הייתי נולד, אז הייתי אתרוג. עכשיו, מה אתה רוצה? אבל אתה בעצמך אומר שאני נולדתי בדור שהוא ערבה. אז אני אשאר ערבה. זה הסכנה החינוכית שיש בללמוד המדרש באופן הזה. לכן, מה הדרך בעיניי הכי מומלצת ללמוד? ללמוד את זה באופן הבא. וככה גם לומדים הגדה של פסח. היא להגיד כך. בכל אחד ואחד מאיתנו יש אתרוג, לולב, הדס והערבה. אגב, זה לא סותר בכלל את שתי ההבנות השונות, הקודמות שאמרנו. כי באמת יכול להיות שאני חי בדור שהוא כולו ערבות. ובאמת יכול להיות שבעם ישראל יש אנשים שהם כאילו אתרוגים, יש אנשים שהם הדסים, יש אנשים... אבל מה זה קשור בכלל אליי? כי אני, התפקיד שלי לא לתקן את העולם. אתם יודעים מה הבעיה? איך עושים ביום כיפורים? השם הוא, מגד הוא, אלאל הוא. זה הכי טוב. אבל זה לא העניין שלי. כן, יש מרבי נחמן ברסלב, יש לו סיפורי מעשיות כאלה. מעשה מחכם ותם. החכם הוא כזה מתוחכם, הוא מפולפל, הוא זה, והתם אומר, זה מעשה שלו, זה מעשה שלי. ועוד, למה לנו לדבר עם האחרים? כאילו, מה אכפת לי? כן, הגמרא בסנהדרין אומרת, למה נברא האדם, עוד מעט מתחיל עם פרשת בראשית, נקרא, למה נברא האדם יחידי? אחר הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, גם היה יותר מהר מבחינת ריבוי, אם היה בונה סריה, היה בונה פסנה של אלף אדם ראשון. וואלה, אז היה מגניב, היה עושה הנדסה גנטית, כולם טרטרטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט את האום, היה לו דוחק, נכון, איך להכיל את כדור הארץ, 5 מיליארד, במקום לחכות 5,000 שנה, היו מגיעים ל5 מיליארד תוך 1,000 שנים. אז היה ממהר את התהליכים, למה הוא עושה כזה לאט, 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 אחד, טק, טק, טק. אז הגמרא אומרת, דבר מופלא. למה? שתי הנמקות הגמרא אומרת, שכולן קשורות לתורת המוסר. א', לפיכך נברא אדם יחידי, שחייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. כמו שאדם הראשון היה אדם אחד, וכל העולם כביכול היה בשבילו, כל אדם חייב לומר, הוא ככה והוא ככה, מה אכפת לך? אתה. זה יש לרבי נחמן מברסלב תורה שמקורא לזה, אחד היה אברהם, אברהם העברי, הוא עומד מעבר אחד, וכל העולם כולו הוא מעבר אחר. כן? זה בהרבה מובנים גם עם ישראל. הוא תמיד האוטסיידר של ההיסטוריה. תמיד כאילו עומד מהצד, מסתכל, ואף פעם הוא לא שותף מלא לכל מה שקורה. תמיד יש לו כאילו עוד איזשהו ערך מוסף שהוא מביא איתו. זה על מכה אחת. דבר שני, מאוד מאוד יפה, מסר, נקרא לזה, היום קורא לזה מסר הומני, או מסר אנטי-גזעני, שהגמרא אומרת, שאם היה, נגיד, 10 אדם ראשון, או 10 אדם ראשונים, אז היה אמר לו, אלה טוב, אלה הבנים של זה, הלאה, אלה מאפנים, ואלה מאפנים. אז כאילו, כל אחד היה אומר לחבר שלו, הם לא שווים כלום, כי הם הבנים שלו, והם הבנים שלו. ככה לא. היות והשורש של כל האנושות, זה אותו אדם, זה מנציח באנושות את הבסיס לכבוד הדדי, לכבוד הדדי, להומניזם אמיתי של אהבת האדם באשר הוא. אלו שתי סיבות שהגמרא אומרת, למה הקדוש ברוך הוא בחר לברוא את העולם דווקא בזה, באופן כזה שיש אדם ראשון אחד, שהוא הנקודה שאותה מציינים. עכשיו נחזור לענייננו, אם אני לומד ככה את המדרש על 4 המינים, באופן כזה שיש לי, אצלי יש אתרוג, אצלי יש הדס, אצלי יש לולב, ואצלי יש ערבה. אני בכלל לא מדבר פה על סקטורים בעם ישראל, אני לא מדבר על דורות בעם ישראל, שאגב שזה נכון, יכול להיות שיש באמת ציבורים כאלה, ויש דורות שיהיו כאלה, אבל השאלה, שאני רוצה לעשות עם זה משהו, רוצה להרוויח עם זה משהו, לא רק לקרוא את זה מדרש ויאללה, סימן טבעי, אלא, מה? זה אין אנשים חכמים הרי, אנשים האלה שכתבו את המדרשים, הרי הם יכלו, זה אנשים שחזל חיו בדורות של פיתגורס, של אפלטון, של אריסטו, הם היו לא פחות חכמים מהם, היו יותר חכמים מהם. אנחנו יודעים בספרים שהחוכמה הגיעה ליוון מחזל. כן? יודעים את זה, שפיתגורס היה פה ולמד, דברים שלא מאוד דומים למשלי, ולא סתם. הרבה מובא, זה מסורות שהובאו, ויוספוס מדבר על זה. הרבה יודעים כשרצו היוונים לשבח, מישהו אמרו שהאורך המחשבה שלו דומה לעברים, העברים הקדמונים. ספר כוזרים מדבר על זה, שהחוכמה הגיעה לרומא מיוון, והגיע ליוון מפרס, ולפרס הגיע מבבל, והגיע לבבל ממה שהם גנבו מהעברים, שהם ראו אצל העברים. דימה שלמה המלך שהיה חכם מכל לקדם, ובאו אליו לעולמות החוכמתו. כך שוודא שהיה אצלנו איזושהי חוכמה שהייתה מנוחלת ועברה אצלנו במורשה. עכשיו נחזור אלינו. לכן, אז מה זה אומר לי הדבר הזה? הדבר הזה אומר שאני צריך עכשיו לעשות עם עצמי עבודה. מי שכתב פה את המדרש הזה, זה לא היה סתם אדם. הוא יכל להגיד לי כל מיני משוואות כאלה, או כל מיני to be או not to be, לכתוב לי כל מיני שלום וברכה, לכתוב לי כל מיני משפטים פילוסופיים כאלה. אבל הוא בחר לדבר דווקא במוטיבים. הוא בחר לדבר דווקא בסמלים, בסימבולים. למה? בדיוק מה שהסברתי עכשיו. כיוון שזה הדרך של הנבואה. הנבואה היא לא הרצאה בפילוסופיה. זה לא הזמנה לפילוסופיה, ולא 10 שיטות באיך העולם נברא. אלא הנבואה היא מדע שחודר אל תוך האדם וצומח מתוכו, מצמיח מתוכו את השינות. ולכן אומר לך, אדוני יקר, בוא תראה. איפה יש בך צד שאתה אתרוג? במה אתה אתרוג? יש אחד שהוא אתרוג בכיבוד אביהם. זה המצווה שהוא לוקח. יש אחד שהוא אתרוג במצווה ציצית. יש אחד שהוא אתרוג בלהגן על עם ישראל. הוא נותן את כל נפשו בצבא. אז הוא אתרוג בזה. כל אחד הוא אתרוג במשהו אחר. ובמה שאתה אתרוג, קודם כל תזכור שאתה אתרוג. יש בך צד של אתרוג, אל תתבלבל לרגע. אתה בעל ערך, אתה שווה. אתה לא סתם אחד טרמפיסט בגלקסיה, נטוש. יש לך שורשים, יש לך ערך. הנה, אתה מופת, אתה דוגמה. יש לך אחריות גם עם אלה, שמה, לשמר את הפן הייחודי של האתרוג שלך. וכך אתה הולך במה אני הדס, במה אני אלויה ובמה אני ערבה. עכשיו, מה שאני ערבה היום, זה לא אומר שאני אהיה בזה ערבה גם עוד שנה. כי זה נזיל. וגם מה שאני אתרוג היום, זה לא אומר שאני אהיה בזה אתרוג. כי אני כל הזמן מה? באינטראקציה. אני כל הזמן בתנועה. ולכן, מה שבעצם זה מזמין את האדם, זה מזמין את האדם להיות בתהליך בלתי פוסק של השתלמות. של השתלמות. שהיא מזמינה אותו כל פעם לבדוק עם עצמי במה השנה, כן? במה השנה הייתי יותר אתרוג, במה השנה הייתי יותר הדס, במה השנה הייתי יותר לולה, במה השנה הייתי יותר ערבה. אגב, נחזור, אמרנו הקבלה, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. אז מי זה ארבעה בנים הללו? זה ארבעה בנים שיש אצלי. לי יש צד חכם. חכם זה לא במובן שם של אינטליגנט, כי החכם והרשע שואלים בדיוק את אותה שאלה, רק שהדגישים שלהם שונים, אלא החכם במובן הזה של, אני שואל מתוך באמת עניין, מתוך הבנה, מתוך רצון להתחבר, להזדהות, להפנים, להבין. השאלה שלי היא שאלה קונסטרוקטיבית, היא שאלה מפרה, היא שאלה בונה. אני שואל ממקום אמפתי, ממקום מכיל, אני לא שואל ממקום שאני רוצה פה לנגח. יש בצד חכם, כלומר יש בעולם, יש בחיים שלי תחומים שבהם אני מתנהג כמו חכם. אני מחובר לזה, אני זורם לזה, הכל טוב. יש תחומים שבהם אני מתנהג כמו טעם. זה טעם, זה כאילו אינדיפרנטי, זה לא נוגע לי. אני כאילו מסתכל, מצטרף, לא מצטרף, נוגע לי, לא נוגע לי. יש תחומים שבהם אני ממש, ממש, ממש רשע. מה זה רשע? הדבר הזה מכעיס אותי, למה לא יודע? זה באמת חידה, למה דווקא שאני רואה את הסוג הזה, או את הצורה הזאת, או את הסגנון הזה, אין לי מושג, משהו אצלי לא רציונלי עולה. משהו קמאי כזה לא רציונלי עולה, ואני לא מצליח לבער אותו. זה הצד הרשע שלי במרכאות, שאומר השחץ שרוף וקלה, וגם יש בצד שאיננו יודע לשאול, שלפעמים באמת אני עומד מול תופעות במציאות, ואני לא יודע להסביר אותם. או שאני לא יודע להסביר אותם, אני אפילו לא יודע לתמוע את התניעה, כי זה שאלות כל כך גדולות שאני מפחד שאם אני אפתח אותם אני לא אוכל בכלל לצאת מהם. ואז אני אשקע באיזשהו תהום אינסופי של דכדוך, אז אני מעדיף לא להתעסק עם הנושאים האלה. ולכל אחד ואחד מאיתנו יש בחיים נושא כזה ונושא כזה ונושא כזה ונושא כזה ונושא כזה. ומה המשותף? מה זה בעצם אומר לנו? שכולנו בני אדם. וכולנו מכילים את אותם צדדים. עכשיו למה אני אומר את זה? אומר את זה, קראתי לשיעור הזה להתחיל מבראשית, לאורה של הערבה. מה קראתי לשיעור הזה? אנחנו נמצאים בפתיחת שנה, בפתיחת תקופה. התקופה שלנו מורכבת ומסובכת, ואין אולי יום שמבליט כל כך את הסיבוך של התקופה שלנו כמו היום שכולנו חווינו היום. שעין אחת בוכה ועין אחת צוחקת, בוכה, אני לא יודע איך אומרים, בוכקת או צוחבכה, אני לא יודע איך להגיד מה קודם למה, כן? והמציאות החיים במדינת ישראל, בארץ ישראל, כל כך מורכבת, שמזמנת לנו אתגרים כל כך מורכבים אובייקטיבית, זה לא כאילו, זה לא כשבמחלקה לפילוסופיה של האתיקה יעשו דיונים על מקרה שליט, ככה או ככה או ככה. אלא כל אחד חי את זה לא כאיזו שאלה פילוסופית, אלא אנחנו מרגישים עצמנו חתוכים. כי מצד אחד הלב שלנו פה, אבל זה אותו לב שהוא גם פה. ואנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. לכן, מה שאני רוצה פשוט להצביע, זה לא להיבהל מהמצב. זה שאנחנו בני אדם, ויש לנו את השניות הזאת, את החוסר היכולת להכיל, לא את הסיפור הזה במרכאות, ולא את הסיפור הזה, הוא לא צריך לשתק אותנו. אלא הוא צריך לתת לנו, להקדיש לכל צד, כשאני בוכה, אני בוכה ואני בוכה ב-100%. וכשאני שמח, אני שמח עם כל הלב. וזה אולי רק האומה, רק עם ישראל, רק העם היהודי יכול לעשות כזה דבר, לעבור מיום הזיכרון ליום העצמאות. לעבור מתשעה באב לתתוו באב. לעבור מיום הכיפורים לסוכות. ובסוכות עצמו. בחינות, אנחנו המשרה זה המורכב. כל דבר הוא מורכב. אין אצלנו סתם מאורע פשוט. אצלנו כל דבר יש לו את המשמעויות ואת המורכבות. ומצד אחד ככה, ומצד ככה, ומצד ככה. אבל המורכבות הזאת של החיים, היא לא נועדה לשתק אותנו. היא לא נועדה להמאם את המסר שלנו, לגרום לנו להיות אנשים עצובים וקבועים ומפוקפקים להפך. היא נועדה להעצים אותנו, שאנחנו חיים את כל הכוחות, ואנחנו חיים את החיים בכל הגוונים שאפשר לחיות אותם. וכשאנחנו עצובים, אנחנו עצובים עם כל העצבות שאפשר להיות עצובים. וכשאנחנו שמחים, אנחנו שמחים עם כל השמחה שאפשר להיות שמחים. וזה המסר המורכב הזה שיש לנו ביום הזה, בימים האלה. עכשיו, אמרנו שנדבר קצת על מצוות הערבה. מה מיוחד, ופה אני רוצה יותר להיכנס. לפעמים בחיים, אדם נמצא במשבר. זה לא סוד. זה לא סוד. ודאי אדם שחי בתרבות מערבית, שהתרבות המערבית מטבעה היא תרבות שהיא גורמת לאדם להיות נפרד, היא מקדשת את הפרטיות, את המרחב האישי, ממילא פחות את היחד, פחות את הסחבה, כל אחד הוא בעולמו הוא, וממילא הבדידות והתחושות הקשות, ואדם מתמודד עם כל מיני דברים בחיים, אז זה דברים שהם ידועים. עכשיו, יש לנו כולנו, כיוון שהפנמנו את המודל הזה, שבפסיכולוגיה של היום קוראים לזה ייצוגים מנטליים, יש לנו כולנו ייצוגים מנטליים, שאמרנו, הסטריאוטיפ של האתרוג, יש לנו ייצוג של אתרוג, מה זה אתרוג, לכל אחד האתרוג שלו, וכל אחד הלולב שלו, והערבה שלו, ויש לנו גם דמויות שהן דמויות אתרוגיות מבחינתנו, דמויות מופת, ויש דמויות שהן פחות טובות לכולנו. יש זמנים בחיים שאני בבחינת אתרוג, מה שנקרא, אני על הגל, אני על הסוס. הולך לי בעבודה, יש הזמנות, הולך לי במשפחה, ברוך השם, הכל טוב עם האישה, הכל טוב עם הילדים, הכל טוב בחינוך, הכל טוב פרנסה, הכל טוב ברוך השם בבריאות. יש זמנים אתרוג. יש זמנים, לא אתרוג, אבל איך אומרים, בסדר, הדס. יכול להיות יותר טוב, אבל שלא יהיה יותר גרוע. לא יהיה יותר גרוע, ברוך השם. יש זמנים פחות טובים, לא לולב, לא יודע איך לקרוא מה קודם למה, כן. ויש זמנים שזה ערבה. מה זה ערבה? אדם נכנס לאיזשהו משבר, אדם לא עלינו שקע בחובות, לא עלינו איזה מחלה במשפחה, לא עלינו איזו התמודדות עם איזשהו אסון וכו' וכו'. ואדם, לפעמים ברגע כזה של לחברה הישראלית היה את הרגע הזה אחרי מלחמת יום הכיפורים. זה כאילו רגע של חשבון נפש כללי, שכולם כל כך עסוקים בהם בחשבון הזה, ומרוב שעסוקים כאילו באיזשהו התבחבשות, כבר לא רואים שיש בנו גם אתרוג, ולא רואים שיש בנו גם לולב, ולא רואים שיש בנו הדף, נשארים רק עם הערבה. ואז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, להסביר לאדם, תשמע חבוב, בוא נרחיב קצת את הפרספקטיבה. בוא, נכון, יש בחיים גם אלמנט כזה, אבל בוא תקח את זה בפרופורציות. כן, לא עלינו אדם ש... יודע מה, קרה איזה אסון במשפחה, אז במקום לבכות כל החיים עכשיו, מגיל, אתה אדם צעיר, בין כך וכך, יש לך עוד 80 שנה לחיות, אז תשמח, יש לך אישה, יש לך עוד ילדים, יש נכדים, יש בני דודים, יש דודים, אז במקום לבכות כל הזמן, זה מה שלומדים מדוד המלך, שעד שהתינוק שלו לא מת, אז הוא בכה והצטער, איך שהתינוק שלו מת, קדימה, שם משתה וזה, זהו, המת לא ישוב במובן הזה, ואני צריך לחיות. אז צריך לעזור לאדם לזה חלק. לכן ההלכה היהודית כל כך מופלאה, ההתמודדות שלה עם המוות. יש הדרגה, יום ראשון, אבלות דאורייתא, שלושה ימים ראשונים, זה בכי, אחר כך שבעה זה אבלות, אחר כך 30, זה בנוי במעגלים. שמה מטרת המעגלים? מצד אחד, לאפשר לאדם להתאבל, מצד שני, כמה שיותר מהר, להחזיר אותו למעגל המתפקדים. זה הרעיון של הלכות אבלות, והלכות בנויות בהתאמה מופלאה מבחינה פסיכולוגית, לאיך שאדם בנוי כדי להקל את התהליכים. זה דרך אחת. אבל לפעמים האדם נמצא במקום שהוא כל כך שבור, שזה לא עוזר. כי כל פעם שאתה מנסה להגיד, שמע, אבל יש בך צד טוב, הנה, תראה איך אתה עוזר לו. לא אומר, אתה לא שווה כלום, זה הכל היה אינטרסים, לא עשיתי את זה באמת. באמת, הוא לא ממציא. זה לא שהוא לבש על עצמו משקפיים רעות, הוא מסתכל על עצמו פרספקטיבה רעה. הוא נמצא עכשיו באיזושהי תקופה בחיים, שהוא לא מסוגל להסתכל על העולם במשקפיים ורודות, הוא רואה רק שחור. והוא באמת נמצא שם. והשאלה היא, האם גם לאדם שנמצא במצב כזה, שהוא מיואש ושבור ומתוסכל, ולא נקרא ממיין להתנחם, כמו עם איוב שמה, הרי אם לא מצליחים ליישב, הבן אדם חווה התפרחות, זה לא איזה אסטרון אחד, איזה... פתאום בבת אחת טרח כל הבנים שלו, טרח כל הרכוש שלו, טרח הגוף שלו מלא דבר. הבן אדם שבור, זה לא אסון שאתה יכול להתמודד איתו ולהכיל אותו. פתאום הוא שבור. עכשיו נשאלת השאלה, האם אפשר דרך הערבה בלבד להוציא אותו החוצה? בא יום ושנה רבה ואומר לך כן, אפשר. איך? קודם כל, תתמודד. מה זה תתמודד? תחווה את הכאב. שהרי אם באים לאיוב, דבר ראשון, שכתוב, אם אני לא זוכר את כל שם המהלך, אבל דבר ראשון כתוב שם, אתם תתקנו אותי אם אני טועה במספר הימים, כתוב שהם לא דיברו איתו שום דבר, 7 ימים או 7 לילות. כלומר, הדבר הראשון שאתה רוצה להוציא מישהו מכזה כאב, דבר ראשון, אתה צריך לכבד את הכאב שלו. זה מה שחזל אומרים, אל תרצה את חבריך בשעת כעסו. או ממילא גם בשעת, אין מנחמים את המת בשעה שמתו מוטל לפניו. כן, זה לא יעזור. הבן אדם עכשיו, הוא בכלל לא קולט, הוא לא פנוי נפשי. כדי להקשיב, הוא צריך להיות בעל פניות מסוימת. לכן, דבר ראשון, מה שאתה יכול לעשות, קודם כל תהיה נוכח. אתה לא צריך לדבר. אני מה שצריך לדבר. מה המצווה של יום כיפור? יש מצווה לדבר? שום דבר. יום כיפור, מה המצווה? לא לעשות כלום. לא לאכול, לא לשתות, לא לישון, כלום. לא לאכול, לא לשתות, לא להתרחץ, לא זה, לא, 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 לא. מה המצווה ביום כיפור בראש השנה? מה צריך לעשות? רק להקשיב. צריך לדבר? צריך להסביר? צריך לנמק? שום דבר. האמת זה לא בסוכות. לאכול ולישון. לאכול בסוכה, לישון בסוכה. לא, אני לא נקווה, לא, לא. מה פתאום? למה אתה רץ לדבר? טוב, בפסח תדבר. מצוות סיפור ביציאת מצרים. אבל גם כן, רק אם אתה אוכל קודם מצה ככה כמו שצריך. מי רץ לדבר? למה לדבר? קודם כל, אתה צריך להיות נוכח בחוויה איתו. להיות שם, להיות בשבילו. איך? בזה שאתה פה. גמרנו. זה הנוכחות, כן, מה החשיבות של הילד שההורה יהיה איתו, שההורה יהיה לידו, הרבה מעבר לאם הוא עושה איתו משהו או לא עושה איתו משהו, מדבר איתו, עצם זה שהוא יודע שההורה איתו, זה כבר נותן לו משהו. אחר כך, כשעובר איזשהו שמר, עובר איזשהו תהליך, יש איזו פניות, הוא זה, כתוב בהלכה בלכות אבלות, שלא פותחים, אסור לפתוח בדיבור עם האבל, אלא הוא פותח בדיבור. זה גם כן מאוד חשוב. כי אולי הוא חושב עכשיו על משהו ואתה מטריד אותו, אתה מציק לו ואינו, הוא חייב לענות לך. אז דבר שהוא צריך לפתוח, אז גם איוב פותח בדיבור עם הרעים. עכשיו גם פה, הוא פותח בדיבור, והוא אומר, תשמע, אני ערבה, בעברית פשוטה. אין בי לא טעם, אין בי לא ריח, אין טעם לחיות, אני במלא גמור, אין זה, אין זה, אין זה. הערבה מלמדת אותנו שיש בנו, בכל אחת, בכל אחד ואחד, בכל אחת ואחת, יש לנו משהו ייחודי, אינדיבידואלי, מיוחד לנו, שלא היה ולא יהיה כמותו לעולם אף פעם. לשון המסורתית זה נקרא נשמה, לשון אחרת זה נקרא שליחות, לשון אחרת זה נקרא ייעוד, כל אחד תפקיד, כל אחד יקרא לדרך שיקרא לזה. כן? הנה, אדם שאיבד את הבן שלו בתאונת דרכים, ומקים עמותת אור ירוק, כן? מכירים? שאל. למנוע את העניין הזה של תאונות דרכים. אדם, ובדרך כלל אגב, מאוד מעניין, אדם שנולד למשפחה הרוסה, חווה אלימות מאוד מאוד קשה במשפחה, היום הוא מקים רשת של מקומות שעובד עם נוער במצוקה, למנוע מהם להגיע למקומות. אדם שלא עלינו היה מחור כבד לסמים קשים, מקדיש את החיים שלו, אדם שחווה תביעה של אחד מקרוב, אז הוא מקדיש את החיים שלו ללמד שחייה או להציל אנשים. בדרך כלל, על פי רוב, אנשים, יש את האנשים שחיים את חייהם, ויש אנשים שבוחרים לחיות את חייהם. אותם אנשים שבוחרים להיות את חייהם, בדרך כלל, על פי רוב, זה כתוצאה מאיזושהי חוויה שבשלבים הראשונים שלה, אפילו שנים, זה חוויה מאוד טראומטית. וצורת ההתמודדות איתה, הייתה, זה כבר סובלימציה, הייתה עידון של זה, והפיכת זה במשקפיים אמוניות, כן, זה שהרב סולובייצ'יק היה קורא לזה, לא למה זה קרה לי, כי זה אנחנו לא יודעים, אנחנו לא הקדוש ברוך הוא, אין לנו מושג למה, לא יודע למה. אנחנו יכולים לדעת למה זה קרה לי. לא למה, אלא למה, היינו, מה אני עושה עם זה? לאן אני לוקח את זה? לאן אני לוקח את זה, זה כבר שאלה אחרת. וזה מה שמלמד אותנו הערבה. הרבה אומרת, תשמע, גם אם אין בך שום מעשה טוב, ושום, יש בך דבר אחד, והוא, אתה ארבעת המינים. אתה חלק מארבעת המינים. אתה מקושר לכלל. אתה חלק ממשהו גדול, ולא רק שאתה חלק ממשהו גדול. בלעדיך אין ברכה. בלעדיך אין שום שלמות. ולכן, יש לך שתי ברירות. ברירה אחת, להתפרק. אתה בוחר להתפרק, אתה בוחר אתה להתפרק. אבל אתה אומרת, ובחרת בחיים. אתה תבחר לחיות, כרגע זה נראה לך באמת לא מובן למה, אבל ככל שאתה תנסה יותר לחיות, אתה בעצמך תראה איך אתה מתמלא כתוצאה מזה חיים. ולכן, אתם יודעים מה התשובה הכי עמוקה שאפשר לתת? בעברית. אמנם זה נשמע לכם בהתחלה קצת ילדותי וקצת מופרע, אבל כשתחשבו על זה אחר כך, תראו זה הכי הגיוני. נכון שהאבא אומר לילד, תעשה משהו. נכון? אז הילד שואל, אבא, למה? אז מה אומרים? ככה! מה זה ככה? ככה זה אומר, אם אני מתחיל לנמק, כבר נפלנו. בקבלה קודם זה, ככה זה ראשי תיבות, כתר כתרי הכתרים. היינו פנים, פנים, פנימי. אני שואל את האבא, תגיד, או אני שואל זוג שעכשיו התחתנו, תגידו, יש לי שאלה באמת יפה, למה התחתנתם? למה? כי היא יפה, חייך, אמרו לך כסף שני, כי יש לה כסף, יש לו כסף, מי אמר לך שיהיה לה מחר, שיהיה לו מחר, כי מוצאת חן בעיניך, וואלה, כי כיף חייתה, באותה מידה היה לך כיף עם עוד 20 אחרות. למה בחרתם להתחתן? מה תהיה התשובה? חוץ מאיזה קרצייה ונודניק ורד מאיתנו, מה התשובה בתהיה? ככה! ושנשאל הורה, תגיד לי, אתה אוהב את הילד שלך? למה? הרי הוא תלמיד מופרע וזה, והוא לא מכבד אותך, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה. מה אתה אוהב אותו? מה התשובה? ככה. נכון? הערבה זה אומר ככה. הערבה זה אומר, אין לי טעם, אין לי ריח, אבל זה אני. אז תכירו ותפנימו, נעים מאוד, אני הערבה. ואת השינויים הכי גדולים במציאות מחוללים דווקא ערבות, לא אתרוגים. כי אתרוגים הם חיים להם בקופסה, בפרווה, הם אתרוגים. אבל הערבות זה המנוף, זה האנשים כאילו הרדיקליים שיוצרים את השינויים, שמחוללים את השינויים. אז נכון שהם מתחילים כערבות, אחר כך אולי הם משתדרגים בטיפטה, אבל היסוד הזה של הערבה מלווה אותם כל החיים. וכל החיים אנחנו יודעים שהנקודה הכי עמוקה היא לא עומדת, כן? וכמו שאדם צריך, אני לא יודע מה, להציל את ההורים שלו, להציל את הילד שלו, להציל את זה, תעשה הכל בשביל זה. למה? זה רציונלי. אנחנו חיים כאילו בתוך מלכודת רציונלי. אנחנו חיים בתרבות מערבית, שהיא כאילו תרבות רציונלי, והכל צריך להיות מוסבר בשכל. אבל אם עוברים עם האנשים הכי רציונליים, מגיעים למסקנה שאת ההחלטות הכי חשובות בחיים שלנו, הכי חשובות בחיים שלנו, אנחנו לא מקבלים באופן רציונלי. זה מה שאומר הפסיכולוגיה המודרנית. אז יש לה מנגנונים של תת מודע ודברים כאלה, ואיך אפשר להשפיע, ואיך אפשר לנתב. אבל אתה לא יכול ליצור. מה אתה יכול לעשות? לנתב. אתה יכול קצת לעשות עידונים, קצת ניתובים, קצת לעשות קשרים. למה? כי היסוד המוחלט בחיים הוא הרבה יותר חזק מהיסוד הבחירי. כמו שאני לא יכול, אדם לא יכול להתכחש לטבע שלו, אדם לא יכול להתכחש לאופי שלו, אדם יכול לעלף את עצמו. אם הוא אלף את עצמו, הוא ישלם מחיר. לכן, היסוד הזה של הערבה הוא היסוד. לכן, בהושענא רבה רבותיי, אנחנו לא חובטים את הערבה, כמו שאנשים טועים או חושבים, אנחנו חובטים עם הערבה. זה כמו, יש לי רקטה, יש לי מתקה, חברום, יש לי מתקה של טניס. זה לא שאני לוקח את המתקה ופרח מוציא לדפוק אותה לשולחן, אלא אני דוחק, פרח איתה את הכדור. על פי הקבלה, על פי הפנימיות, החמישה בדי ערבות זה כנגד החמישה חלוקי אבנים שדוד המלך לוקח ומסובב שם ברוגתקה לגוליית בום בעיניים. כלומר, יש משהו לערבה שכל ארבעת, ועל פי הזוהר הקדוש, ארבעת המינים זה דומה לכלי חרב, כי זה גם דומה לחרב, גם בצורה, כי בכל אנחנו עושים כאן פעולות של השפעה רוחנית. אנחנו עושים ימין מהקדים, מאחורה, מעלה, מוביל, מוריד כדי להשפיע כללים, רוחות רעות, דברים כאלה. אנחנו עושים כאן פעולה רוחנית עם ארבעת המינים, שהם קשורים לעולם הצומח. כלומר, זו פעולה אקולוגית. אנחנו משפיעים, אנחנו יודעים שהשנה רבה נידונים על המים, ואני צריך לפעול גם כלפי המים, היינו העולם של הטבע, וגם כלפי הגויים, שזה המלחמה של ישראל מול אומות העולם. אז את זה אני צריך דווקא את מי? דווקא את הערבה. ומי אני לומד את זה? מדוד המלך. תגיד, דוד המלך יש בעיה, הרי הוא חיבר את ספר תהילים. יוצא מולו גוליאת, נכון? תגיד, בשם 10, בשם 5, בשם 6, טרח. אם משה רבנו יכול להוריד את המצרים איזה שם. תגיד דוד המלך, תגיד איזה משהו, תוריד אותו. למה דוד המלך צריך לקחת אריה ודוב וללכת את המכות, גם את הארי, גם את הדוב, אחר כך הוא הולך והוא רוצה משאול את השריון שלו, אחר כך הוא לוקח, לומד קצת איך עושים רוגטקה, ומה הייעוד של דוד המלך? לבנות את בד אחד, ללמד בני יהודה קשת, אלוהי כתובה לזה חילול השם, פלישתים לא מאפשרים לעשות קשתות. איזה חרפה זה שבכל עם ישראל אין M16, ואין טנקים, ואין פצצות, ואין מטוסים. אז דוד המלך אומר, זה מה שצריך לעשות עכשיו, בדורות שלנו, ללמד בני יהודה קשת. אז אם נלחמים בגוליאת, לא נלחמים בגוליאת שאומרים לו פרק תהילים, נלחמים בגוליאת שאומרים בשם, אומרים את הפרק תהילים וזורקים את האבן. אלב הרכב, ואלה בסוסים, ואנחנו, בשם השם אלוקנו, על הרכב והסוסים. על הרכב והסוסים. כל פעם שבתנך כתוב שהסיפה סותר את הרשע, זה לא סותר אלא על הגבי. למשל, שקר אכן, והבל היופי, שירת השם היא תתעלל. אבל במה היא תתעלל? בכן זה ביופי. זה ברור. אם זה סתם יופי וסתם חן, אז זה נאמר, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרתה, מה זה שווה? אבל אם הפנימיות נמצאת בהתאמה עם החיצוניות, אז זה, זה שם עלי על עולם מלא. זה יופי אמיתי, ויש ברכה ליופי שאדם מברך. כן? ברוך שככה לא בעולמו. עד כדי כך. אותו דבר, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, אז מה זה אומר? שאין שומר? הפוך. השומר צריך לשקוד. וזכרת את השם אלוקיך, גם נותן לך כוח לעשות חיים. או יותר מזה, נפשי להשם, משומרים לבוקר. היינו, אני מייחל לקדוש ברוך הוא, כמו שהשומר מייחל שכבר יאללה, שיחליף אותו, שיגיע הבוקר. נכון? כל מי שהיה בשמירות יודע שזה מבאס קצת. שלוש לפעות בוקר, אתה עושה 8-8, כבר אין לך כוח. זה שיגיע הבוקר, נכון? אדרבה, מזה שאתה לומדת בשמירה, למדת משהו בעבודת השם. למדת מה זה נקרא לצפות. כמו שאתה מצפה שיגיע בוקר, אתה מייחל לקדוש ברוך הוא שיעזור לך, שהנה לנו ולא ישן שומע ישראל. לכן, הרב מלמד אותך את היסוד הזה של להתחיל בקטן. והקטן הזה הוא מוחלט. למה הוא מוחלט? כי הוא לא בחירי. כי כל המעשה הטוב שאני עושה, או התורה במרכאות, במובן של תיאוריה, של פילוסופיית חיים שאני עושה, היא בחירית שלי. עכשיו, כמו כל דבר בחירי, אז היום אני יותר חם על זה, מחר אני פחות חם על זה. אבל דבר שהוא מוטבע בי, היינו מה שנקרא אלוקי, דבר שהוא לא מתחיל ממני. אני יהודי, גמרנו. לא יודע להסביר למה, אני לא יודע במה אני יהודי, אני לא יודע, אני יהודי בנקודה. ולאורך כל הדורות כולם, כותב היבץ, ועוד רבים וטובים, שכל פעם שהגיע שעת משבר בהיסטוריה, למשל, יש לנו עדויות היסטוריות על גירוש ספרד, דווקא האנשים הפשוטים, שלא למדו הרבה ושלא ידעו הרבה, מסרו את הנפש הרבה יותר חזק מהאנשים הכביכול מלומדים. וזה לאורך כל הדורות בעם ישראל. דווקא האנשים הפשוטים הם אלה שבשעת משבר, בשעת מלחמה, בשעת צורך, בשעת חירום, הם מוסרים את הנפש הרבה יותר ממישהו כאילו הוא יודע למה הוא מוסר. ולכל היום מצפים שיהיה בדיוק הפוך. שככל שאני יודע יותר, ככל שאני אלמד יותר, ואני אכתוב 20 אנציקלופדיות בנושא מה זה יהודי, אז אני יותר יהיה מחובר לזה ולוי. כי לפעמים מרוב זה שאני כותב לקסיקונים ומגדירים, אני מנותק מהשטח. וזה מלמד אותנו דווקא ערבות. דווקא ערבות הללו, שזה האנשים הפשוטים, שזה כל אחד ואחד מאיתנו יש בו את הצד הזה, שלפעמים אמר לנו, האלוקים עשה את האדם ישר. והם הביקשו חשבונות רבים. לפעמים אנחנו כל כך רוצים להיות אתרוגים, שאנחנו שוכחים כמה טוב להכיל לפחות את החיים, ולהיות קצת ערבה. על זה נאמר, וערבה להשם, עם ערבה, ערבה להשם, מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם וכשנים קדמוניות. אז נזכה בעזרת השם, בסוכות הזה ובכל השנה כולה, להכיל את המורכבות הזאת של להיות ולחלקל בנו, לפרנס את כל הנטיות השונות שיש בנו, החל מהאתרוג והדס והלולב והערבה, ושנזכה שמעל הכל תחפוף עלינו סוכת שלמה של הקדוש ברוך הוא, נזכה בעזרת השם לשמחות ולגאולה שלמה וקרובה. הקימו וברוכים. ברוכים תהיו.